צריך לנצח את היוונים. זאת המשימה. כדי לנצח מישהו צריך להכיר אותו, להכיר את המהות שלו, את התכונה שלו. וניצחון אמיתי הוא לא רק לצאת בלי שן ועין, לצאת שלם, שזה גם דבר גדול, אבל יעקב שלם ירשכם, אלא לנצח זה גם לכבוש. ניצחון אמיתי זה ניצחון שיש בו כיבוש, זאת אומרת שחלקים ששייכים ליריב הופכים להיות שלך. נכסים שהיו עד היום של היריב, אתה לוקח אותם לרשותך. זה יכול להיות נכסים של שטח, אדמה, זה יכול להיות נכסים אסטרטגיים, וזה יכול להיות נכסים של תכונות, של כישרונות, נכסים אידיאולוגיים שאנחנו רוצים להעביר אלינו. זה ניצחון. זה לא רק שאתה יצאת בהגנה, אז זה נכון שיש צבא הגנה לישראל, זה מצווה חשובה. אנחנו גם רוצים, צריכים לכבוש, גם לא רק להגן. צריכים גם לכבוש גם שטח, אבל לא רק שטח. צריכים לכבוש כל מיני דברים. בספר דניאל, בפרק זין, דניאל מספר שהוא רואה חלום. בספר דניאל יש כמה חלומות, והחלום הזה, חלום הולך ומתגלגל לו, הולך ומתפתח, חלום מאוד שהולך ומתפרט. החלום הבסיסי, חלום שדניאל רואה בימי בלשצר, שבו הוא רואה שעולות מן הים ארבע חיות. דניאל היה נלקח בתור ילד לפני חורבן בית ראשון, בימי יחוניה הוא נלקח על ידי נבוכדנצר, שגדל אותו ועוד כמה ילדים בארמון שלו, ילדים חכמים, ילדים מיוחדים. ודניאל גדל, וגם אחרי שנבוכדנצר כבר לא בחיים, דניאל עדיין מתפקד, וגם אחרי המון המון שנים בימי תקופה הרבה יותר מאוחרת, עדיין דניאל יהיה חי וקיים. דניאל יש לו המון מה לומר, והוא דניאל, כיוון שהוא נמצא בתקופה שבה נחרבת מלכות ישראל ועולה וצומחת מלכות בבל, הוא בעצם הראשון שמדבר בצורה גלויה ברורה על ארבע מלכויות. מלכות הראשונה, מלכות בבל, מתוארת בספר דניאל כאריה עם כנפיים של נשר. מלכות השנייה, מלכות פרס, שבאה בעקבותיה, מתוארת על ידי דניאל כדוב. אלו הפרסים, אומרת הגמרא בקידושין פרק רביעי, וגם מסכת מגילה, שהפרסים הם נמשלים לדוב, שזולל הרבה בשר. מלכות השלישית, מלכות יוון, נמשלה לנמר. מלכות הרביעית, מלכות אדום, היא לא חיה רגילה שאנחנו מכירים, משונה מאוד, איזה מין מפלצת מברזל, אמתנית וטורפת. ואנחנו היום מתמקדים במלכות השלישית, מלכות יוון, שנמשלה לנמר. יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר. זאת אומרת שהנמר זו תכונה, תכונת העזות. וכנראה שליוון יש תכונה כזאת שנקראת עזות. צריך להבין מהי התכונה. ועוד לפני שנעסוק בתכונה, צריכים להבין, לראות, לכאורה, זה לא פשוט. כי יהודה בן תימא שאומר, ואז כנמר, הוא עצמו אומר, אז פנים לגיהנום. זאת אומרת שהזות זה לא טוב. ובושת פנים, זה מה שטוב. בושת פנים לגן עדן. זאת אומרת שהזות וביישנות זה שתי תכונות הפוכות. זאת אומרת, אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן, בניגוד. אז זה מסבך אותנו, כי אמנם הגמרא ביבמות פרק שמיני אומרת שאחד הסימנים של עם ישראל זה שהם ביישנים, אבל הגמרא בביצה אומרת שישראל עזים שבאומות. אז צריך להחליט אם אנחנו בעד ביישנים או בעד עזים. כל הסתירות האלו דן בהם המהר"ל ועוד. זה דורש מאיתנו להבין את תכונת העזות, מה טיבה, מה אפיין את יוון בתכונת העזות, תכונת הנמר הזאת, ומה אנחנו אמורים לעשות איתה. רוצים לנצח. הנמר בטבע, אין הרבה נמרים בארץ, לא נשארו, אני לא יודע, אולי שזה אחד נשאר, אבל הנמר בטבע הוא קטן, הוא לא, זה לא אריה, הוא גם לא חזק כמו אריה כל כך, הוא קטן, הוא לא מהיר, הוא לא מרשים, חתול קצת גדול. אבל מה כוחו של הנמר? כוחו של הנמר שהוא מסתתר, מתחבא, וברגע שעובר לידו טרף הוא שואג שאגה אדירה ומבהיל, כן? ממש יש לו כוח ליצור בהלה, והשנייה הזאת של הבהלה והשיתוק שהוא יוצר בזכות האימה שהוא מטיל בשאגה שלו, בקפיצה שלו, שנייה הזאת של ההלם היא מספיקה. שנייה הזאת על ידה הוא טורף, כי הצבי או מה איזה חיה שלא תהיה שם, שנייה אחת היא משתתקת וזהו. יכול להיות על פית שנייה אפילו, היא גורלית מאוד. זאת אומרת שהנמר, למרות שהוא לא מאוד גדול ולא מאוד חזק ולא מאוד מהיר, הוא מתיימר, הוא עושה מעצמו, הוא שואג וקופץ, מבהיל את כולם, הוא מייחס או עושה עצמו כאילו הוא הרבה יותר גדול למה שהוא באמת. תכונת העזות, התכונה שבה האדם מתיימר לקפוץ לגודל שהוא יותר מהגובה והמקום שלו, הולך בגדולות. עזות בתכונה הבסיסית שלה, עזות פנים, היא תכונה גרועה מאוד. אז פנים לגיהנום. עזות מצח, התוודנו ביום הכיפורים על חטא שחטאנו בעזות מצח. אז זה עזות שאדם לא מכיר את מקומו, שהוא מתפרץ למקומות שהוא לא שייך אליהם, שהם גדולים ממנו, שהם נשגבים, שמחוץ לתחום שלו, והוא לא מוכן להכיר בעובדה שיש לו מגבלות. לא, הוא רוצה, הוא מתיימר להצליח להיכנס לכל עניין ולהביע דעתו בכל נושא ולהתפרץ גם לתחומים שהם לא שלו. היה מלך ביהודה שהיה נחשב מלך מאוד מאוד מוצלח מבחינה, התחלה גם היה בעבודת השם מוצלח, אבל גם מבחינה פוליטית וצבאית וכלכלית, שקראו לו עוזיה. היה לו עוז, הייתה לו עזות. הוא מאוד מאוד הצליח, הוא נגע בהמון נושאים, הוא עסק בנושאים כלכליים והצליח מאוד, בנושאים חקלאיים הצליח, בנושאים ביטחוניים הוא הצליח, הוא פיתח אמצעי לחימה משוכללים, פיתח המון המון נושאים, נגע בהמון תחומים ומאוד הצליח. מכיוון שהוא מאוד הצליח בכל נושא שהוא שלח בו יד, אז הוא כחזקתו, אומר הפסוק בדברי הימים, גבה ליבו עד להשחית, והוא נכנס לבית המקדש. לא יכול להיות שיש נושא שאני לא יכול להיכנס אליו, להיות בו בעניינים. אומרים לו הכהנים, אל תיכנס, לא לך, אתה משבט יהודה ומאוד יפה ומכובד, אתה לא כהן, אל תיכנס. אבל עוזיה הוא בסוג של עזות. לא, מה זאת אומרת? אין דבר שהוא מחוץ לתחום מבחינתי, אני אמור להכיר את הכל, להבין הכל, לגעת בהכל, אין דבר שהוא מחוץ לתחום. והצרעת זרחה במצחו, כך נאמר. המצח. המצח יכול להיות הגאווה, הזות מצח. זה לא הגאווה, זה הזות מצח, זה היומרנות, זה הרצון להיכנס לכל נושא, להתפרץ אליו בעקשנות, בנחישות כזאת, גם שהוא מחוץ לתחום שלך. שאדם לא מכיר את מקומו, יודע שהוא קטן, יש נושאים שלא מדבר, אתה לא אמור להתערב בהם, זה לא בשבילך. אם אתה מתערב אתה חצוף, אם אתה מביע דעה בנושא מסוים, אם אתה חושב שאתה בין הגדולים ואתה לא, אז אתה חצוף. בחוצפה זה גיהנום, כן, זאת פנים, זה גיהנום חוצפה. זה דבר נורא והיום, חוצפה. כי כשיש חוצפה, אז האדם הוא מפסיק להיות תלמיד. באותו רגע הוא לא יכול ללמוד יותר מאף אחד כלום. הוא לא תלמיד. תלמיד זה עמדה שאומרת שאני לא יודע. שאני צריך לקבל ממישהו אחר שהוא כן יודע. שיש נושאים שהם גדולים עליי וצריך סבלנות. הרצון לפרוץ, להתפרץ, הוא בעצם סוג של גיהנום. מה זה גיהנום? גיהנום בסוף זה כליה. זה סוג של עיבוד עצמי. אתה הולך וקלה. כי אם אתה לא לומד מגדולים ממך, ואתה לא, אתה מתיימר לומר שהגעת למקום הגדול ואתה לא, אז אתה מפסיק ללמוד. אתה מפסיק להתקדם. עם מי תלמד? הרי כולם, אין דבר גדול, אין דבר נסתר מנגד עיניך, אין דבר שאתה לא אמור למבין בו, עושה בו כבתוך שלך. אז אני שם בגובה שלך. אז הצרת זרחה במצרו של עוזיהו, הוא איבד את מלכותו. יוונים נקבצו עליי ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים. גם ברמב״ם שהוא מתאר בלכות חנוכה, שלחו ידם, או לשון שלום, שליחת יד, שברו את הדלתות של הבתים לפי חז"ל, להתפרץ לכל נושא ולהעז ולומר אין דבר שאני לא יכול לומר בו דעה, לגעת בו, להכיל אותו, לתפוס אותו. אין, מה, שמן טהור, מה זה טהרה? אני לא מכיר במושג הזה. הכל למשש, לגעת, להביע דעה, שאין דבר שהוא לא תחת הבנתי. הם לא מוכנים להגיד, שמה, זה גדול. הרמב״ם מעביר ביקורת קשה מאוד על אריסטו. אריסטו היה חכם מאוד. הוא היה בעצם סיים את התקופה של חוכמת יוון. זה סיא, אריסטו. אחריו כבר אין. זה, חוכמת יוון התפתחה, ואריסטו זה השיא שלה. אריסטו אומר, העולם קדמון, לא נברא. אומר הרמב״ם לאריסטו, מורה נבוכים חלק שני, איך אתה יכול להגיד את זה? הרי אתה אדם, אתה נמצא בתוך העולם, אתה לא יכול להגיד משפט על השאלה האם היה משהו לפני העולם, כי כל מה שאתה תדון זה מתוך המציאות המוכרת. אז אתה לא יכול לדון מהמציאות המוכרת לשאלה של אולי הייתה מציאות אחרת, כי אין לך כלים לעסוק בזה. אתה לא יכול, כל הכלים שלך הם כלי העולם הזה. אתה לא יכול לדון מהכלים של העולם הזה על השאלה אם יש משהו אחר. לא יכול. לא, אבל אין כלים אחרים. אומר הרמב"ם, תגיד שאתה לא יודע. שיש פה נושא גדול. תגיד שיש צורך בנבואה מהשמיים. מה פתאום? יש פה עזות. כך תוקף הרמב"ן גם בדרשתו, תורת השם תימה, אחד מדרשות הרמב"ן, הוא תוקף גם את אריסטו, את כל הפילוסופיה היוונית, תוקף אותם בעזות מצח. אתם מחליטים החלטות בנושאים שהם גדולים עליכם. אין השגחה. זה סוגיה ענקית. אתה לא יכול, אין לך כלים להגיד משפט כזה. אתה יכול להגיד שאני לא יודע, שזה מסובך, שמצאתי השגחה בנושא מסוים לגבי נושאים אחרים, מורכב. אין נבואה, אין השגחה, אין ניסים, העולם לא נברא, אין תורה ונשמה. איך אתה יכול להגיד אין? שלהגיד אין, אתה צריך מוחלטות. איך אתה יכול להחליט? גם רבי יהודה לוי בכוזרי, מאמר ראשון. זו סוגיה מסובכת, האם העולם נברא או לא. יש הוכחות לכאן, הוכחות לכאן. תגיד, צריך עיון. אין מושג הזה, צריך עיון. זאת הזאת. והאווירת הזאת הזאת, ממנה, מכוחה, התפתחה אימפריה. האימפריה היוונית באה בעקבות חוכמת יוון, שהגיעה לשיא. גאונות, אבל גאונות שחטאה בעזות. ביטחון עצמי יוהרה, אנחנו מבינים בהכל. אין נושא שאריסטו לא כתב עליו, שלא דיבר עליו. בוודאות וביטחון. אין ספק. נושאים שעד היום דנים בהם, והעולם מזמן חושב אחרת. אריסטו דיבר בביטחון מוחלט. אין שאלה בכלל. ברור לו איך הכוכבים זזים, איך השם זה, הכל מוחלט, ברור. כאילו אין אופציות אחרות. כשאימפריה נולדת על ברכי האווירה הזאת, היא אימפריית נמר. אימפריה עזת פנים ועזת מצח. והיא פונה לכל מיני כיוונים, ולכל מקום שהיא מגיעה, היא משתלטת על הנכסים המקומיים, ומנסה להגדיר, להבין, להנדס אותם לפי התובנות והגדרות שלה. רגע, אולי יש פה משהו שהוא מעליכם, שהוא שונה, שהוא נסתר. אתם צריכים לעבור המון שינויים כדי להבין אותו. לא. אנחנו נגדיר אותו לפי הגדרות שלנו. כל דבר הם יסבירו על פי דרכם. פרצו חומות מגדלה. תימאו כל השמנים. כל מקום שעם ישראל אמר משהו שיש פה נסתר, שיש בו שמו עליון, שם היוונים התנגדו בכוח. או ניסו לתרגם את זה, לקרוא לזה בשם יווני. הזות הזאת, שהיא הזות נוראית, הזות פנים, שהיא כולה גיהנום, באמת אפשר לראות שהיא גרמה לגיהנום. זאת אומרת שהאומה היוונית מבחינת התרבות והחוכמה נקטעה באיבה, הגיעה לשיא אדיר, ימי אריסטו של יצירה מדעית פילוסופית בכל התחומים, פסגות של יצירה, גאונות ממש, היו שם קתדרות ואוניברסיטאות, עולם מאוד מפואר היה באתונה של מדע והשכלה, וזהו, הוא נעצר שם ונעלם. אם הייתה חוכמה שבנויה על בושת פנים, היא הייתה ממשיכה. היו תלמידים ותלמידי תלמידים. אבל מאז אריסטו, מורו רבו, כך אומרים, של אלכסנדר מוקדון, מאז אותה תקופה אין באימפריה היוונית ובעם היווני ובמדינה היוונית אין שום פרי, כלום. ב-2000 שנה האחרונות שום דבר משמעותי לא התרחש ביוון. זה לא יומן. אימפריה, המדינה שהייתה סמל הכי מובהק לחוכמה, הסמל המובהק ביותר לחשיבה, למחקר, כלום. ב-2000 שנה האחרונות ביוון זה מקום מבחינה, מבחינת מדע ומבחינת יצירה, מכל הבחינות מקום שומעים לגמרי, מקום סתמי. אין שום דבר. יש שם ארכיאולוגיות של פעם וכל מיני תרבות מאוד שטחית, מאוד פשטנית של היום, וזהו. לא נשאר כלום. כי אין בושת פנים. כשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה במעמד הסנה, ויסתר משה פניו כי ירא מהבית אל האלוקים. ויסתר משה פניו, התגובה המיידית של משה בושת פנים. יש פה נושאים גדולים. השם מדבר, תוכן אלוקים פונה אליי, זה נושא גדול. הוא לא מתפרץ, ישר הוא מתרחק, מסתיר פנים, לא יודע, לא לראות כבעלה את הקודש. לאט לאט התקדם בזהירות, בחוכמה, בתבונה, צד אחר צד, לא להתפרץ, אומר הרמב"ם מורה נבוכים חלק א', שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים, אומר שלמה בקהלת, אל תתפרץ, אל תרוץ מהר. בזכות ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט. בזכות מידת ההסתר פנים, בושת הפנים, אז הוא יודע, אני, יש לי המון מה ללמוד, אני בתחילת הדרך. אז לאט לאט, דבר דבר, בסבלנות רבה. העולם יש דברים נסתרים ועליונים וגדולים, הרבה הרבה מעליי, לא מתפרץ, לא להתפרץ. אומר הרמב"ם מורה נבוכים, רבי עקיבא נכנס לפרדס בשלום ויצא בשלום כי הוא לא התפרץ, כי הוא לא היה אז, כי הוא היה מלא ענווה וביישנות, בושת פנים. גן עדן, גן עדן, מקום של צמיחה, צומח, הולך וצומח לאט לאט. מה אתה רוצה להשיג מהר? אתה רוצה להתפרץ? כן, הנה אני כבר הבנתי וכבר תפסתי וכבר יש לי זה וזה כאחד הגדולים אשר בארץ, אבל אתה עוד לא גדול. לאט לאט תכיר את מקומך, בושת פנים. ובכל זאת, למרות שישראל ביישנים, אנחנו רואים שיהודה בן תימא אומר שצריך לעמוד מול האימפריה היוונית, מול הנמר, ולקחת מהם משהו. ואז כנמר, לך לנמר הזה שדיבר עליו דניאל, קח משם משהו, תהיה אז כמו ישראל עזים שבאומות, לעשות רצון אביך שבשמיים. מה אני אמור לקחת משם? יש שני יסודות עיקריים שאנחנו רוצים להשתמש בעזות כדי לנצח את יוון, באמת לנצח, לא רק להיות בישנים שזה חשוב מאוד, אבל גם לכבוש, לקחת משם איזה נשק, איזה אסטרטגיה, איזה תכונה, ולהעביר אותה אלינו. היסוד הראשון זה שלפעמים הבושה היא לא במקומה. יש בושת פנים כלפי דבר גדול, זה מצוין, אבל יש בושת פנים שהיא כלפי מה שמקובל בעולם. חלק מהאדם לא נעים לו להתפרץ, לא נעים לו להיות שונה, מתפרץ מבין כולם. שאלה, למה לא נעים לך? יכול להיות שזה שאתה מתפרץ זה האמת לאמיתה, זה הדבר הכי נכון עכשיו. זה שאתה צועד קדימה ואתה קצת חצוף במובן הזה שאתה קורא תיגר על כולם, אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא, ואתה כן, אתה קצת שונה, ובשונות הזאת הנחושה והנחרצת אתה קצת מתיימר, אתה אומר אני לא מיישר קו עם כולם. יש תכונת בושת שאומרת לא תהיה, אל תתבלט, תתאים את עצמך לסביבה, אל תמשוך אש, אל תתפרץ, אל תעז, תהיה כמו כולם. כי לפעמים החברה לועגת או תוקפת את מי שקצת רוצה לצעוד קדימה, לפעמים החברה לא רואה את זה בעין יפה, ואנשים, חלק מהאנשים מפחדים לזה, לא רוצים. אומר המהר"ל, זו תכונה של ביישנות שאינה במקומה. על זה נאמר, הווה אז כנמר, אל יבוש מפני המליגים. על זה נאמר, ישראל עזים שבאומות, הכוונה מול האומות, לא מול הקדוש ברוך הוא חס ושלום, למול האומות, שאנחנו כולם עושים ככה ואנחנו לא, אבל כולם ככה, אז מה? אנחנו אחרים. מה, זה סוג של חוצפה כזאת, זה קצת יוהרה, זה קצת עזות, אתה... אז מה? כולם ככה, אני לא. לפעמים אדם מתבייש ואין לו מה להתבייש. לא צריך להתבייש. לפעמים אדם נתקע, גם נתקע בתחנה מרכזית, באיזה שעה כזאת, עוד רגע שקיעת החמה, ויש לו עוד רגע אוטובוס, ועד שיחפש בית כנסת, לא? קיצר, תפל למנחה עכשיו. איפה התפל למנחה? באמצע תחנה מרכזית. אבל כולם מסתכלים, זה... אז מה הם מסתכלים? אז אתה עומד באמצע תחנה מתפלל. ומה קרה? עשית משהו רע למישהו, פגעת, העלבת, לא עשית שום דבר. נכון, אתה שונה. קצת... אולי אפילו מבליט את השונות שלך. אבל אל תתבייש. אל יבוש. אם זה נכון, צריך לעשות את זה. אתה לא רבת עם אף אחד, אתה לא באת וישמת, אבל זה האמת שלך. אתה לא מתכוון להסתיר אותה, כי אין לך למה להסתיר אותה. צריך קודם כל לא להתבייש, ולכן חלק מהמרכיבים של הלכות חנוכה, זה המרכיב של החוצה. פרסיה. פרסום מניסה, פתח החצר, חלון הסמוכה לרשות הרבים, יש מימד כזה, שאנחנו לא מתכוונים להתבייש ביהדות שלנו ובישראליות שלנו. אתה חייב לה... כן, אני לא מתכוון להתבייש בזה. למה שאני מתבייש? תראה, תתאים את עצמך לכולם, אתה חייב להבליט שאתה יהודי. כן, אני מתכוון, למה שאני להבליט את זה? כאילו אני, מה, אני מתבייש בזה? לא? אני לא מתכוון להתבייש בדבר הזה. אסור לאדם להתבייש בדבר קדוש, נשגב, שיש בתוכו להצניע אותו, כאילו, לא, למה? אם אתה מצניע מצד הענבה שלך, זה משהו, אבל פה, אתה יודע שאתה מתבייש מהסביבה, למה אתה מתבייש? נבוך, למה זה מביך אותך להפך? אדם גאה במצוות שלו. אדם מוציא את הציציות שלו, אדם... שם שמיים שגור על פיו, הוא לא מסתדר, עברי. יוסף אומר, עברי אנוכי. כל מקום שהוא מגיע, אני עברי. לא מתבייש במוצא שלו. הוא אומר, שם שמיים על פיו, לא מתבייש. לא מנסה להסתיר את הזהות הדתית והלאומית שלו. הודה בארצו. ויש מליגים, אז מה? זו תכונה שצריכים לקחת קצת מהיוונים. לפעמים לא, כן, לא להתבייש במה שלא צריך להתבייש. אבל יש עוד עזות. יש עזות שהיא לא רק מול סביבה על יבוש מפני המליגים מול העולם, אלא הזות של האדם מול עצמו. אנחנו רגילים כל השנה להיות תלמידים, להיות בושת פנים, אבל יש קצת חיסרון שכשאדם הוא רק תלמיד ובושת פנים, אז הוא לא מתיימר בקדושה מול עצמו. יש לפעמים איזה רצונות כמוסים שאדם רוצה ככה לדלג איזה קפיצה, לפוץ לאיזה, לדלג לאיזה גובה, להתיימר קצת באיזה עניין. נכון, הוא יודע שהוא תלמיד, יש לו עוד מאוד ללמוד, ונושא מסוים רוצה להעז קצת, לקפוץ טיפה. יש צד כזה של אז כנמר שלקפוץ קצת. לפעמים אדם מחמיר באיזה עניין, נכון שלפי הדין רובם, רוב האנשים, אבל אני רוצה להחמיר בעניין, לא מול החברה, מול עצמי. אני מרגיש שזה נושא שאני רוצה לקפוץ את זה קפיצה, לדלג קדימה, להציב רף חדש בחומרה מסוימת, בהשתדלות באיזה מצווה, באיזה מידה. זה המקום אולי היחידי בשס שיש מושג שנקרא מהדרין מן המהדרין. אין דבר כזה בשס. ופתאום בחנוכה אין יהודי אחד שהוא לא מהדרין מן המהדרין. מה קרה? כל השנה רוב האנשים מסתפקים בסדר, עזרתי ולא חייב יומד. כולם מהדרין מן המהדרין. מה קרה? איזה מין אז יומרנות כזאת. כולם פתאום צדיקי הדור. מה אתה נהיית מהדרין למהדרין? מישהו מכיר אדם שמדליק נר אחד, נר אישו ביתו? שביום רביעי של חנוכה הוא מדליק נר אחד? כולם קונים חנוכיות, ורק שאתה קנה את החנוכיה אמרת שאתה מהדרין למהדרין. כי חנוכיה בנויה רק על מוסיף והולך. מהדרין למהדרין. זהו, אין מושג, כולם קונים חנוכיה, ככה זה. מוסיף והולך. חתם סופר אומר שיש לו מסורת שכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, אז הוא לימד אותו בקפה בכסלב, הוא לימד אותו את תורת הסוד. ככה יש לו מסורת החתם סופר. הוא לימד אותו כמה חודשים, לימד אותו ניגלה, שהגיעו לקפה לחנוכה, אז הוא לימד אותו תורת הסוד. זה קצת עזות. אדם מציץ, רוצה להציץ קצת בקודש, רוצה קצת לראות את הדברים מיליונים.
או שלא היה
על האב. מה?
או שלא היה
על האב. לא היה על האב. אבל ללמד זאת התורה אפשר גם בלי האב. אפשר ללמד כל הזמן תורה. אדם רוצה קצת ללמוד דברים מעבר, דברים נסתרים קצת. כן, הוא יודע שזה גדול ויש לו דמון, אבל הוא רוצה קצת קצת לראות, לנשום אוויר פסגות, להריח מה יש שם, קצת לטעום. זה יומרה קצת, יעזה. מה, זה עוד לא לגיל שלך? בסדר, אבל אני רוצה קצת. קצת לגעת, לדעת מה זה. יש איזה רצון כזה. יש איזה מקום. אז אומר חתם סופר, כן, בחנוכה זה זמן ככה ללמוד סתרי תורה. זה הזמן שמשה למד עשה תורה, התיימר. יש מנהג בהרבה ישיבות שבחנוכה התלמידים אומרים את הדבר תורה, שדווקא התלמידים מלמדים. הנה, זה יומרה קצת כזה, תלמידים מחדשים חידושים. יש עזות של קדושה שאנחנו צריכים לקחת מהיוונים, יומרנות כזאת, קצת להתיימר, קצת להעז, קצת לטפס טיפה מעבר למה שאתה, בכל מיני נושאים. נכון שאתה, העיקר זה בושת פנים, זה לא עזות פנים, זה לא שאדם הוא חצוף או שיודע את מקומו, אבל קצת מעז לחלום חלומות, להעיז לחלום, להעיז לשאוף, להעיז לתכנן, להעיז להציב שאיפות ארוכות טווח. זה עזה, אבל זה עזה שמרוממת, זה נותנת ככה איזה שאר רוח, איזה מעוף. בחלום אחר בספר דניאל, נבוכדנצר רואה בחלומו, הוא שכח, כתוב שהוא, לא רק שהוא שכח את הפתרון, הוא גם שכח את החלום. יותר, ובא, הוא כעס, למה אף אחד לא יודע מה הוא חלם בלילה. אבל דניאל הצליח גם בזה, אפילו יוסף, יותר מיוסף הצדיק, הוא זכר, ידע לדבר נבוכדנצר, מה חלמת בלילה ומה הפתרון. מה שהוא חלם, אומר, מה ראית? אני אסור לך מה ראית. אתה ראית בחלום צלם גדול, פסל גדול, שמורכב מארבע חלקים, הראש עשוי מזהב, החזה והידיים מכסף, המעיים מנחושת, הרגליים מברזל. וגם זה כנגד ארבע מלכויות. מלכות השלישית, נחושת. ויוון. קודם כל נחושת קשור לנחישות. כשאומרים על מישהו שהוא חצוף, אומרים שיש לו מצח נחושה, מצח נחושה, עזות מצח, נחישות יתרה שלא במקומה. יש משהו בנחושת שהוא עז, שהצבע שלה הוא מאוד עז כזה, אדום בוהק, אבל גם היא עזה מאוד כיוון. הנחושת היא אחת המתכות הזולות ביותר, נחת מאוד מאוד זולה, מאוד פשוטה. כשהגמרא אומרת פשיטה זה פרוטות, זה נחושת. תמיד פשיטה זה נחושת, פרוטות הכי פשוטות שהסתובבו בשוק, נחושת יותר זולה מכסף. רואים גם במשכן וגם במלכת שלמה במקדש, הנחושת זה היה מלא, לא שאלה בכלל. אבל הנחושת הזאת, כשהיא מצוחצחת היטב, היא עלולה להיראות כמו זהב. היא נוצצת ככה ובוהקת כאילו זהב. יש פה איזה יומרנות, כאילו אני זהב, מתחפשת לזהב, מתייהרת לומר אני זהב. נחישות, עוצמה, קושי. בתנך רואים שזאת הייתה המתכת שממנה היו בונים את השריון של הלוחמים. משהו קשה יש במתכת הזאת. למשל גוליאת, כל הקו הגנה שלו זה נחושת. השריון שלו והכובע שלו, הקסדה שלו, המגינים, מצחת נחושת, כל מה שמגן עליו זה נחושת. משהו קשה, נחוש. צריך לקחת משהו שם מהנחישות הזאת, מהיומרה להיות זהב. אני לא זהב, אבל אני רוצה קצת לטפס, לצחצח את עצמי קצת לכיוון הזהב. להיות נחוש לפעמים, צריך נחישות לפעמים. לא נחושת. לגזול, לגנוב, לקחת מהיוונים את התכונה שלהם, כמו המכבים בשעתם, שהם התנהגו בחוצפה בלתי רגילה, ביומרנות לא נורמלית, בנחישות שקשה להבין אותה. איך אתם מעיזים פניכם, איך אתם מעיזים לתקוף צבא כזה אדיר, ממלכה כזאת חזקה? מאיפה היומרה? מאיפה התעוזה הזאת? יש איזה... ולקחו מהיוונים, זה ניצחון אמיתי, הם לקחו מהיוונים את התכונה שלהם. זה לא רק שהם, זה לא ניצחון צבאי, זה ניצחון פנימי, ניצחון עמוק. הם לקחו את התכונה שלהם לקדושה, ואיזו, אנחנו רוצים שמן טהור, אנחנו רוצים טהרה מוחלטת. מה, תתפשרו? לא מתפשרים. אפשר, תומה הותרה בציר? לא, אנחנו מתיימרים. והקדוש ברוך הוא הראה להם שזאת עזות במקומה, נוסיף והולך. הולכים בגדולות, שצריך בחנוכה את הנושא של ההליכה בגדולות. הנה עוד נר ועוד נר ועוד תוספת, עוד ללכת בגדולות, שוף שאיפות גדולות, להתיימר יומו. אם לא נתיימר שיהיה בית מקדש, אז לא יהיה פה בית מקדש. אם לא נתיימר שתהיה נבואה ולא נחלום על זה ולא נשתוקק לזה, אז מתי תהיה? מה אתה הולך בגדולות? מה אתה רוצה עכשיו במקדש? מה? כן, אצלי בבית אני רוצה מקדש. הנה, אני רואה את הללו קודש. הנה, אצלי בבית בית מקדש. אנחנו רוצים להתיימר. כן, יש ניסים. היומרנות הזאת, ההעזה בתורה, בעבודת השם, במידות, לגזול את החנית מיד המצרי, לגזול את העזות של הנמר, לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה יכול להיות חלקים בתורה, זה יכול להיות נושאים אישיים. קצת איזשהו דילוג, לקחת את החץ, למתוח את הקשת ולהעיף אותו קצת רחוק. אנחנו עכשיו בקשר. רחוק קצת, מעבר לאופק הרגיל. טוב, בהצלחה לכם, חנוכה שמח.